צריך להבין שקודם כל היא עוד לא עובדת שם, רק עברה הצבעה תרומית בשלב הזה. הסיבה שהדבר הזה בעצם הופך לסיפוח הוא שפשוט רשות העתיקות עובדת מטעם חוק ישראלי. אז יש חוק שהוא החוק שהקים את הרשות ומגדיר את האופן שבו היא עובדת ואיזה חוקים היא אוכפת בעצם. ומה שמבקש חבר הכנסת הלוי בהצעת החוק הזו שלו זה להכיל את אותה סמכות לגדה המערבית. עכשיו פה צריך גם להגיד שעד היום כל ממשלות ישראל עד הנוכחית שמרו על ההפרדה, בין אם רצו בכך או לא רצו בכך, בין אם היו בדעה פוליטית כזו או אחרת, והמשיכו להתייחס בעצם לאותם לשטחים ככאלה שאינם חלק ממדינת ישראל.
אבל השאלה, אתה יודע, אני שאלת השאלה גם, זה ישמע פשוט, אבל גם להסביר למאזיננו, מה הבעיה שצוותי ארכיאולוגיה יעבדו בתוך שטחי הגדה ויחפשו דברים ארכיאולוגיים ולחזור להיסטוריה? זה בגלל שכל דבר איפה שיש חפירה ארכיאולוגית, זה אומר לא מתקרבים, לא מתרחבים, אסור לבנות, וסוג של שליטה על הקרקע וסוג של התרחבות, ואז כל קד שאתה תמצא שם יגידו זה קד שאסור פה לחפור כי יש פה ארכיאולוגיה, ואז אתה שולט בשטח בעצם?
אז יש פה שני מרכיבים בעצם. אחד, ברמה החוקית. ברמה החוקית אסור לפי הדין הבינלאומי לכוח כובש בעצם להכיל את החוקים שלו על השטח הכבוש. וזה בהגדרה סיפוח. כלומר, גם פה ההפרדה היא מתחייבת. לגבי המשמעות בפועל, בשטח, כן, כמו שאמרת, קודם כל צריך לראות ארכיאולוגיה ככלי תכנוני בעצם. וברגע שאנחנו מגדירים כארכיאולוגים אזור מסוים, אתר ארכיאולוגי, כמובן שלי כארכיאולוג זה אולי טוב, כי יש לי מקום איפה לחפור ולחקור ולראות את העבר, אבל בסופו של דבר זה מטיל גם מגבלות על השטח. ובעצם, אתה יודע, אנחנו היינו בדיון ביום חמישי בכנסת אצל צבי סוכות, וזה בעצם מה שהמינהל אומר. המינהל בא ואומר, אתם מקבלים החלטות שהן בעצם החלטות שמשפיעות בראש ובראשונה על התכנון ועל הבנייה, על הזכויות.
אגב, אבל תסביר לי, מי היום, הרי אנחנו יודעים שאנחנו באזור, והוא כמובן מבחינה ארכיאולוגית והיסטורית, כולם יש להם אינטרס לחפור ולחפש ולמצוא ברמה המדעית, אני חושב שגם אתה כארכיאולוג זה מעניין אותך, אבל שטחי הגדה המערבית היום, מי מבצע? למשל, אם לוקחים אזור כמו יריחו, אזור כמו סבסטיה בשכם, והסביבה שם, בהרבה מאוד מקומות, יש בכלל מישהו שהוא אחראי על החפירות בסוג של פיקוח כזה או אחר?
בוודאי, תראה, עוד פעם, כמובן שכארכיאולוג השאיפה לחפור ולחקור ולגלות היא קיימת, אבל זה לא מקנה שום זכות על הקרקע. עכשיו, הגדה המערבית בעצם חולקה באוסלו לשלושה חלקים, כאשר על העניינים האזרחיים ובתוכם ארכיאולוגיה, הרשות הפלסטינית אחראית בשטחי A ו-B למעשה, ובשטחי C אחראי קמת ארכיאולוגיה, שהוא בעצם הזרוע הארכיאולוגית בתוך המינהל האזרחי. עכשיו, בשבועות האחרונים קורים באמת שני דברים. קורה דבר אחד, החלטת קבינט שמתרה בעצם באופן קטגורי למינהל האזרחי לפעול בשטח בי ולאכוף את חוקי העתיקות שם, כלומר לקמת ארכיאולוגיה בניגוד לאוסלו. ומהצד השני, את הפירוק הלכה למעשה של אותו קמת והכפפת את השטח הזה, C ואולי גם B לפי החלטת הקבינט, לרשות העתיקות הישראלית.
וזה ברגע שזה בשליטה של מה שנקרא, שאנחנו מדברים על אזור כל כך גדול, זה כבר כמעט יותר אפילו מחצי הגדה המערבית, ואז זה סיפוח בפועל. אגב, הכלי הזה של להשתמש ברשות העתיקות, ואני אשאל אותך, אני יודע שזה קצת מנוגד לגיון, אבל כמה השתמשו בזה גם בתוך הקו הירוק? ואני אדבר איתך על היישובים הערבים, אתה יודע, כל מי שרוצה לבנות ויש לו איזה תוכנית, יגידו לו יש פה חפירה ארכיאולוגית, יש פה זה, ואז זה חוסם אותו. זה כלי שגם השתמשו בו בתוך הקו הירוק מבחינת היישובים הערבים, או שאתה לא מקבל את הקטגוריה הזאת?
בתוך הקו הירוק קורים בעצם היום שני דברים. אחד, כמובן יש את מגבלות הבירוקרטיה, נקרא לזה ככה, של העתיקות. שככל שמישהו רוצה לפתח ויש שם העתיקות, הוא נדרש כמובן לשלם איזה תשלום לרשות העתיקות ולהתנהל מול הרשויות הישראליות, והדבר הזה ליק שעצמו, כמו שאנחנו יודעים, מהווה חסם בחברה הערבית בישראל. כלומר, כל ההתנהלות מול הרשויות מלכתחילה היא קשה ומורכבת יותר, אבל על פי רוב אני לא חושב שיש ברשות העתיקות איזה ניסיון לבצע איזושהי מניעה כזו או אחרת כלפי יישובים ערבים. מה שכן קורה אבל, וזה חשוב להגיד, שבעצם לפי חוק העתיקות הישראלי, 300 השנים האחרונות של הארץ הזו לא נכללים במוגנות. בעצם אינם מוגנים על ידי חוק העתיקות, איזשהו תוצר של תפיסה קולוניאליסטית כזו מימי המנדט, שהשנים האחרונות, המאות האחרונות כאן, הן לא חשובות, הן מייצרות.
אז אבל מה זה אומר בפועל?
זה אומר בפועל שבעצם השרידים האלה, הפרק מורשת הזה של הארץ הזה, הוא נתון להרס כמעט מוכנה.
300 שנה? הבנתי, כי זה גם יותר, בוא נגיד, מהתקופה העותמנית, כולל כמובן תקופת המנדט עד עכשיו. זאת אומרת, לא בית ראשון, לא בית שני, בטח לא הרומים ולא הצלבנים. בוא נתחיל עם הטורקים, זה לא, כל מה שקשור בטורקיה קדימה לא מעניין, ארכיאולוגית.
בדיוק, וזה קובעים, ויש...
טוב, אתה יודע, זה למדתי, הנה, הזכלת, ואז...
הנה, אז אני גם אתן לך שיעורי בית, אם אתה רוצה, יש ספר...
לא, זה מרתק, כי העניין הוא שכל מה שקשור בפלסטינים, אפשר להרוס, לא מעניין.
בוודאי, ויש ספר באמת נפלא שיצא לאחרונה, של פרופסור רפי גרינברג ויאניס חמילאקיס, אומה, גזע, על ארכיאולוגיה וקולוניאליזם, שמתאר בדיוק את המהלך הזה. אז קוראים פה באמת שני דברים. אחד זה באמת
שנייה, אני אתן לך דוגמה, תגיד לי אם אני טועה או לא. אם נמצא בית גברות של גלדיאטורים רומיים באיזשהו מקום, אז זה חפירה ארכיאולוגית וזה חשוב לשמור על זה, אבל אם יש איזה בית גברות מלפני 200 שנה ויש שם פלסטינים, זה פחות מעניין.
אפשר להגיד שאתה צודק. אגב, אנחנו רואים את הדוגמה הזו, בית הקברות בממילה, ואגב, כמעט כל תל, כל אתר ארכיאולוגי משמעותי שאנחנו מכירים, בין אם גבעת נפוליאון או תל גריסה או תל ג'רי שבגבול שבין רמת גן לתל אביב, וחלה בתל דן בצפון, ועשרות ומאות אתרים בעצם היו עליהם התיישבות ב-300 השנים האחרונות.
זה גם בית הקברות טאסו ביפו, אני חושב שזה הדברים שאנחנו טיפלנו בהם.
בית הקברות ביפו, סומייל שגם פה נמצא בתל אביב, בית הקברות ממילה, דרך אגב, בירושלים.
מדהים.
זאת אומרת, המקומות האלה, מהתוקף הזה של החוק, הוא באמת הופך לאיזשהו הפקר. עכשיו, אני לא רוצה חלילה לדמיין או לייצר איזה בהלה או חרדה, אבל תראה, זה אחת השאלות שאנחנו גם שואלים את עצמנו בעמק שווה. מה קורה כשרשות העתיקות והחוקים האלה נכנסים לשם? מה קורה לאותם 200-300 שנים האחרונות בהיסטוריה של המקום הזה? למה המקומות האלה הופכים? והזכרת אגב את סבסטיה. סבסטיה זה אתר סופר חשוב לכל מיני מורשות, לכל מיני היסטוריות. כן, גם להיסטוריה המקראית, אבל גם להיסטוריה מאוחרת יותר.